ערב טוב לכולם. היום אנחנו נדבר על הזדמנויות ופספוסים. הזדמנויות ופספוסים. רבי שלמה אלקבץ, אותו אחד שתיקן את ההלכה דודי המפורסם שנוהגים להגיד אותו בכניסת שבת, הוא שאל שאלה מעניינת והוא אמר: ידוע שבזמן ספירת העומר תלמידיו של רבי עקיבא, 24 אלף תלמידים, נפטרו. הוא שואל שאלה מאוד מעניינת, הוא שואל הרי לכאורה למה הם נפטרו, כי הם לא נהגו כבוד זה בזה. זאת אומרת, היה להם איזושהי מעידה לפי דרגתם באיזושהי התנהגות כזו או אחרת, אז למה הם דווקא נפטרו בזמן הזה? הרי זה לא שהם עכשיו התחילו לנהוג או לא לנהוג כבוד זה בזה. זה משהו שהתארך על פני זמן מאוד ארוך, ופתאום, ברגע שהצטרפו שני דברים למקום אחד, המעשה השלילי והזמן הבעייתי, הם נפטרו. זאת אומרת שהרבה פעמים אני יכול לעשות מעשים, חיוביים יותר, חיוביים פחות, ייתכן מאוד ולא יקרה לי שינוי בחיים, לא בגלל שהמעשים האלה הם טובים או לא טובים, אלא עדיין לא הגיע הזמן הראוי להוציא את זה לפועל. שימו לב טוב. יש זמנים בחיים שזה מעין איזשהו חלון הזדמנויות. פתאום אתה מרגיש, יש לי הזדמנות למשהו אחר. לשינוי. חיובי, פחות חיובי, איזה פעם זה אישה אחת, הלכה עם בעלה ברחוב. אומרת לו, יעקב, כל פעם שעובר פה בחורה, צעירה, אתה שוכח שאתה נשוי. אמרו לה, להפך, אני נזכר שאני נשוי. יש רגעים של הזדמנויות. השאלה היא, לאן אתה לוקח את זה? אמר רבי שלמה אלקבץ, זה שהם לא נהגו כבוד זה בזה, זה התנהגות לא טובה, אבל אם לא היה מגיע הזמן הבעייתי, אולי היו ממשיכים הלאה. יש להפך. חנה היא אמו של שמואל הנביא. בעלה קראו לו אלקנה, וחנה הייתה עקרה לעולף על ישראל במשך 19 שנה. כל שנה היא עולה 3 פעמים לעלייה לרגל, מתפללת, מתחנן לפני הקדוש ברוך הוא. כביכול אין קול ואין עונה. עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אחרי 19 שנה, היא באה להתפלל, הגיע הרגע נכון, ואולי אותה תפילה שהיא מתפללת תמיד. הפעם נענתה. למה? יש חלונות של הזדמנויות. אם אתה תופס את ההזדמנות הזאת, אתה עולה על הגל, פתאום הדברים נפתחים. ובאותה מידה אתה יכול לפספס. ולכל לפעמים זה רגע שולי בחיים, זה אבסורד עד כמה לפעמים. אתן לכם דוגמה, יום השואה האחרון, אני נסעתי להרצאה, בדרך פתאום, אני לא יודע מסיבה כזו, התחלתי להדליק את הרדיו, בדרך כלל אני לא מדליק את הרדיו, אין לי בדיוק מה לשמוע שם. פתחתי רדיו, היה איזשהו ערוץ, נקרא רדיו כל חי. ברדיו הזה הם ראינו אדם בשם יוסי בק. או בואו ניתן לו את התואר המלא שלו, תת גונדר יוסי בק. הוא מפקד כלא מעשיהו, והוא מספר את סיפור חייו. והוא אומר שם שעד גיל 14 הוא היה ילד גוי הולנדי, שלא מכיר בכלל מה זה יהודי. זאת אומרת, הוא מנותק לגמרי, הוא בן להורים האתאיסטים, הכוונה הם גם לא נוצרים, שככה איך שהוא היה בתודעה יהודי ברמה כזו או אחרת. לא, אתאיסטים, לא מאמינים בכלום, או מאמינים בהכל, מה שאתה רוצה. זה אומר. ככה הוא נולד, כי ילד בן 14 לא מכיר שום דבר. בגיל 14, אמא שלו מקבלת את העיתון היומי, כמו כל יום, לדלת של הבית. היא פותחת את העיתון וצריכת, לא עוד פעם! לא מבין, מה לא עוד פעם? מה כאן האמא? הוא מסתכל בעיתון, הוא רואה פרצה מלחמה. במקום שנקרא ישראל, פרצה מלחמה שנקראת The Sixth Day War. מלחמת ששת הימים. הוא לא יודע מי זה ישראל, למה נלחמים שם, מה הם עשו, אבל בתור ילד בן 14, מה זה מושך אותך, זה מעניין אותך. התחלתי לקרוא, למה מלחמה, איך מתפתחת, איך זה בניסי ניסים הם ניצלו כל כך הרבה עליהם, מי זה היהודים האלה, למה כועסים עליהם, וכן הלאה וכן הלאה. ונמשכתי, הוא אומר, אני לא יכול להסביר למה, אני נמשך כמו אבן השואבת לעם הזה שנקרא העם היהודי. הוא אומר, אני מתחיל להימשך כאבן השואבת לעם הזה, בלי הסבר. בגיל 16 פעם ראשונה בחיים החלטתי לקנות את הבייבל.
אומר בייבל, שאתה בא לחנות בהולנד, אתה מבקש בייבל, אתה לא מקבל ספר תנך, אתה מקבל את הספר המלא, שלום, לפי שתתם, אתה מקבל, הכוונה היא, את הברית הישנה, התנך שלנו, כסדה לצפרי הקודש, ובנוסף את זה, בצמוד, אתה מקבל את הברית החדשה, זה נקרא בייבל, זה בייבל, זה התנך השלם, כביכול, חזו שלום. הוא אומר, אני לא יכול להסביר לכם למה, אבל אני בתור יד בן 16, לוקח מספריים, גוזר את הברית החדשה, שם את זה בצד, אמרתי, זה לא קשור לזה, אני רוצה את הראשון. והוא מתחיל ללמוד. והוא קורא פעם אחת, פעם שנייה, את כל התנך. זה מעניין אותו, זה מושך אותו. פתאום הוא מבין שהם גם כותבים בשפה אחרת, זאת אומרת, הם כותבים בצורה אחרת, מימין לשמאל, במקום השמאל לימין, כמו כולם. הוא מתחיל ללמוד, ולומד, ולומד עד שהוא מגיע לגיל 18. בגיל 18 הוא מספר, אני צריך להתגייס לצבא ההולנדי. אני מקבל מה שאצלנו במקבילה, זה צו ראשון. בצו הראשון שואלים אותך, איזה איש דת אתה רוצה שילווה אותך? כומר פרוטסטנטי, כומר קתולי, או להבדיל רב. הוא מסמן, רב. לא יודע למה, רב. הוא מגיע לרב, הלו, היי, מה אני כאילו? אומר לו, רב, חמוד שלי, זה לא המקום שלך. סליחה שאני אומר לך, אתה הולנדי חמוד, לך לכומר. אומר, לא, אני רוצה אותך. אומר, אני אין לי מה לכך, אתה מבין אותי, אתה לא... אומר, לא, אני רוצה אותך, תלמד אותי מה זה יהדות. הוא אומר, רב, ליהדות לא טוענים שאתה צריך להתגייר, אתה יכול להישאר איך שאתה, אתה קיים שבע מצוות, איך עולם הבא, אתה לא צריך את זה. הוא מתעקש, מתעקש, עד שהרב רואה שהוא רציני והוא מלמד אותו. מלמד אותו, מלמד אותו, והוא לומד, והוא חוקר. עד שאומר לרב, זהו, הרב החלטתי, אני רוצה להתגייר. אומר לו הרב, אין לי בעיה, אתה צריך להודיע להורים. הוא לא מספר להורים שום דבר את כל התהליך, עד ששבועה לפני ברית המילה והתבילה, זהו, רגע אחרון. הוא לוקח את ההורים לשיחה ואומר להם, אבא, ואם העיקרים, אני החלטתי להתגייר. אבא שלו מסתכל עליו ואומר לו, טוב, תשמע, אני אלך את האמת, אני הרי אתאיסט, אין לי בעיה כעיקרון עם דתות כאלה ואחרות, אתה, אני מכבד אותך, תכבד אותי, רק בוא נק... אני לפי דעתי לא צריך את זה בכלל. אמא שלו שותקת. למחרת, אמא שלו נכנסת עליו לחדר, ואומרת לו, ג'וזף, אתה לא צריך להתגייר. אתה יהודי. וגם אני יהודיה. היא מספרת לו, אני הייתי אחות בבית החולים של אמסטרדם, עם פרוץ מלחמת עולם השנייה, הנאצים מחשימה וזכם את יהודי הולנד טבחו כמעט ראשונים. אז אחד מחסידי אומות העולם היה רופא אצלנו במחלקה, הוא החליט להציג מספר יהודים ואני הייתי ביניהם. הוא יחביא אותנו במרתף למשך שלוש שנים. שלוש שנים הייתי במרתף, לא ראיתי אור יום. אחרי שלוש שנים יצאתי, הסתיימה המלחמה, אבל התברר שאני איבדתי את כל המשפחה שלי בשואה. והיא אמרה, עכשיו אני מתחילה דף ב', כאילו שלב ב' בחיים, אני לא יכולה לחשוב על זה, היא אמרה, שחס ושלום אולי זה יקרה עוד פעם. מי יכול להבטיח שלא יבוא עוד איזה היטלר כזה, עם אח שמו וזה, ועוד פעם יש שואה. אז אני לא יכולה לחשוב שאני אבד את המשפחה שלי עוד פעם, אני מסתירה את היהדות שלי. אחרי התחתנתי עם אבא שלך, לא אמרתי שאני יהודיה, לא שום דבר, אתם נולדתם אתה ואחיך, אבל אתה יהודי, אני יהודיה, ואין לך צורך להתגייר. הוא מספר, תראו מה זה, עת רצון. אם לא הייתי שם לב שאמא שלי לקחה את העיתון, וצועקת, לא עוד פעם, שהיא התכוונה, היא חשבה ששת הימים, חסנו, הנה עוד פעם שואה, הנה כל הערבים עלינו, יהיה פעם שואה. אני, אם לא הייתי שם לב לזה, אם לא הייתי רואה את זה, אולי הייתי מפספס הכל. ברוך השם, חזרתי לארץ, הוא חזר בתשובה, אם אפשר להגדיר את זה ככה. היום הוא תת גונדר יוסי בק, אומר, אח שנשאר בהודו, בהודו. כל אחד מה שהוא רוצה... אבל הוא אומר, אח שלי נשאר בהולנד, זה אותו דבר, הולנד, מה אתם... זה לא... זה לא צרפת. זה היה חזק, זה צרפת. טוב, האמת היא... קשת למצב רוח, טוב. איפה היינו? אח שלי, הוא אמר, נשאר בהולנד. אבל הוא התנהל בתור, אתה יודע, הוא ידע בסופו של דבר בגללי שהוא יהודי גם כן, אבל אתה יודע, פגש, בחורה הולנדי, טובה, חמודה, נראה טוב. יצא איתה, שחליטו בוא נתחתן, אוקיי, let's get married. לפני החתונה, יומה לפני החתונה, אומרת, שמי, אני לא יכול לשמור את זה בלב. אני חייב לספר לך סוד, אבל אל תעזבי אותי. אומרת לו, מה, אני, מה? תגיד מה? אומר לה, אני יהודי. היי נהיית לבנה. היא אומרת, יש לי סוד להגיד לך. אל תעזוב אותי, אבל טוב. אני יהודיה. אמר, ברוך השם, אמא שלי ניסתה כביכול להחביא את היהדות שלה, היום יש לה 7 נכדים הולכים בדרך של יהדות, שמירת תורה ומצוות. תראה מה זה השגחת השם. איך אבל נשמה יהודית שהיא כמהה בפנים, היא כמהה בפנים. אבל זה חלום של הזדמנויות. הסבא מקלם, אחד מגדולי בעלי ההגות היהודית בדור הקודם, אמר עם משה רבנו, הוא היה הרי רועה של צאן יתרו, החותן שלו. אומר הפסוק, וייר השם כי שר לראות. ברגע שהוא ראה את הסנה בוער, משה רבנו, וייר השם כי שר לראות, השם ראה שהוא שר לראות, הוא התבונן, מה זה? אז הוא נגלה אליו. אם משה רבנו לא היה מסתכל, לא היה מתבונן, לא היה מחפש, הוא לא היה מגלה את זה. יש הזדמנויות בחיים שמכונות לחלוף לידך ואתה לא תשים לב בכלל. אתה צריך לרצות לראות, ואתה צריך להיות מוכן לראות, אבל תכף נראה עד כמה אנחנו לא רואים נכון, עד כמה אנחנו רואים מטושטש. באה בחורה לרב, אמר לו, הרב, אני יש לי עבירה. אמר לה, מה העבירה? זה אני לא קומה, אבל מה, תחי את הלב, מה העבירה? אומרת לו, אני בעלת גאווה, גאווה. אמר לה, למה? אני מסתכלת בראי כל יום, אני מה עשה נניח שאני נראית כאילו? לא, מה זה, תראה, איזה יצירה אלוקית, איזה יצירה אלוקית. הרב, זה גאווה או זה רצון השם? אמר לה, הרב, סליחה, אני מסתכל עלייך, אבל לפי זה טעות אופטית, זה לא... זה לא גאווה. שימו לב טוב. יש נקודה, אדם יכול לראות דברים, אבל מי אמר שאני רואה נכון? אולי אני כל כך רוצה שיהיה לי הזדמנות, וזה לא הזדמנות, זה פספוס. חזרנו על חזקיהו המלך, תבינו, אדם שהיה משכמו ומעלה, שרצו משמיים לעשות אותו משיח, זהו, הוא היה מוכן מבחינת כלי רוחני להיות המשיח. מלחמת סנחריב, אשור, עם ישראל, הייתה מורה במלחמת גוג ומגוג, וזהו, היה מגיע משיח. כאשר חזקיהו הוא המשיח, פוטנציאל משיח, תבינו איזו דרגה של אדם. חזרנו אז למה הוא לא היה משיח? בגלל טעות אחת שלו, טעות אחת. מה הייתה הטעות? כיוון שבאמת סנחריב הגיע עם צבא אשור, 180 אלף ראשי גייסות, מלחמה קשה מאוד. חזקיהו כמפקד, כמלך, אומר, אנחנו מאמינים בבורא יתברך, רק הוא יכול לעזור לנו, כולם ללכת לישון. השם יעזור. הלכו לישון, בלילה מגיע מלאך השם, בגלל הדרגה הרוחנית של כל העם הייתה אז, הגיע מלאך השם, ופשוט נגף בכל צבא אשור. היה פה חיסול גמור. הם קמו בבוקר, גופות, 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 גופות. חזקיהו באותו רגע היה אמור להגיד שירה. כאילו, אבא לתודה, אבל שירה עם כולם, כמו הלל, כמו הודיה. הוא לא אמר, פספס. פספס, פספס. ואומרת הגמרא, למרות, שלכאורה, הקדוש ברוך הוא, מה אתה רוצה שיעשה? הרי חזקיהו לא שיחק גוגוים באותו זמן, לא, גם לא קלפים. הוא פשוט אמר, תראה, אני צריך ללמוד תורה. אני חושב שלימוד תורה יותר חשוב משירה. זה למה לשיר, זאת אומרת, אני עד קטן בא לשיר. תן לי מטרה! בגלל שהוא למד תורה ולא אמר שירה, פספס. והמלאך הזה, שכביכול נגע בצבא אשור, בא לקדוש ואומר לו, ריבונו שלם, הוא אדם צדיק, הוא למד תורה. אמר לו, נכון, אבל עכשיו הוא כבר פספס. זהו. עברה הדקה, פספסת. שימו לב טוב. כל רגע בבריאה זה רגע בפני עצמו. חזר כמו פתיתי שלג. שימו לב טוב. פתיתי שלג. פתיתי שלג הרי אין ככה טוענים. אין פתית דומה לחברו. כל אחד הוא שונה. המבנה הגלובלי של פתית שלג הרי זה כמו משושה כזה. כן? זה כמו מגן דוד. מאוד יפה לראות את זה. אבל הצורה הספציפית של כל אחד היא שונה. איך נוצר שלג בכלל? סתם זה יפה. חזרנו שאנחנו נמשלנו לשלג. למים, לשלג. חזרנו שהשלג הרי מה זה, יש נגיד התעדות של המים. ואז בשלב מסוים, ההתעדות הזאת הופכת להיות מגז לנוזל, ואז מחפשים גרעין של כיפאון, יש איזשהו גרגיר של אבק שמסתובב בחלל, לא בחלל, אתם בבטוספירה, גרגיר של אבק, אפילו חיידק. המים נתפסים לגרעין הכיפאון, בגלל הטמפרטורה הקרה, קופאים. ואז עוד טיפה מחברת, עוד טיפה, עוד טיפה, יש גרעין של כיפאון, ואז זה נופל. זה השלג. סתם דבר מעניין. למה שלג לבן, אה? למה שלג לבן? אז כולם יודעים, כיוון שהאור, הספקטרום של האור הזה, שבעת צבעים, יש כאלה רוצים להגיד, כמו הקשת שאתם רואים. אבל כל הדברים בולעים. ומחזירים דבר מסוים, של הצבע של העלים הוא ירוק, מכיוון שבולעים את כל הצבעים, מחזירים צבע ירוק. הלבן, הוא לוקח הכל, אבל מחזיר הכל. כאילו, אני לא משאיר לעצמי שום דבר, אני הכל מעביר הלאה, הכל מעביר הלאה. חזרנו, ככה יהודי צריך להיות, שימו לב טוב. מצד אחד אני אינדיבידואל. אני לא מתחבר לגמרי עם כולם. כל אחד הוא עולם בפני עצמו, הוא פתית בפני עצמו. הוא מיוחד בפני עצמו. שמעתי את זה מהרב זמיר, באחד הסמינרים, אמר את זה לאיזה בחור, מאוד חיזק אותי, סתם שמעתי את זה מהצד. הרב זמיר אמר לאיזשהו בחור, אמר ש... תארו לכם שהאדם סוחב על הגב סק, סק של מטבעות. אם יש לנו נגיד עכשיו בסק הזה 1,000 מטבעות, של שקלים, כולם אותו דבר. תחשבו סק של 1,000 שקלים, נפל שקל אחד. הוא ירים את השקל הזה, זה אולי כן, אולי לא. תארו לכם אם יש לו בסק 1,000 מטבעות, אבל כל אחד הוא מטבע נדיר. אין עוד אחד כמוהו בעולם. יפול מטבע אחד, הוא ירים אותו או לא? ודאי ירים. בורי עולם בכוונה עשינו אותו, אותנו שונים, שנבין שכל אחד מאיתנו מטבע יקר, שאין לו תחליף. אתה יקר, אתה לא סתם עוד איזה אחד. אתה יקר, אתה שווה הרבה. שווה הרבה. אני הזכרתי אם השונות יודעים להגיד זה עכשיו או לא. הייתה איזה אישה אחת שאלת בעלה, כאילו, איך אני בשבילך? אמר לה, שולה, מרחוק, $1,000,000. אמר, באמת? זה מקרוב? קרוב, את חייבת לי 20 שקל. לא יפה, די. אבל ינינו, כל אחד שווה הרבה. אבל זה נקודה סתם כמוסר הסקל. מרחוק הכל נראה נחמד. תקשיבו לי טוב, סליחה שאני אומר את זה. מרחוק, אתה יודע, אתה כל כך משתכנע, הדברים נראים כל כך יפים, הנה, הוא, היי... שמעתי מבחור אחד, תקשיבו טוב, רובן, הוא עולה חדש מרוסיה. הבחור הזה הוא מאבטח, מאבטח, בן 21, מאבטח חמוד. הוא מספר סתם שנתחזק, תפסיק להסתכל כאילו, תבין, תראה איך הוא נראה, איך היא נראית. הוא אומר, אני יושב בתחנת אוטובוס, גשם סוחף בחוץ, גשם. יושב בפנים, בתוך התחנה, מחכה שאוטובוס יבוא, קר לי, אני קופה מקור עם המדים של המאבטח. פתאום הגיע וולבו, זה וולבו, וולבו. נעצר בפנים בחור באותו גיל שלי, אני אומר לך, אותו גיל שלי. סיגרה, פותח לו קצת את החלון, אתה יודע שיצא השם. אתה קולט את החימום באוטו, אתה שומע את המוזיקה. אתה אומר, בוא נה, תרס, איך, למה? למה? תראה, הוא אותו גיל, מה קרה? בוא נה, בוא נה, פספס פה משהו, כאילו. אליי נתן הכל, היא כלום. אתה מרגיש ככה, אתה יודע, מרחוק, הכל נראה יפה. הוא אומר, בשלב מסוים, הוא הפסיק להשן, אני בתחנה, אין לי מה לעשות, אני מזכר. מכבה את הסיגריה, סוגר את החלון, פותח את הדלת, פתאום אני רואה שהוא יוצא לו כזה, כיסא גלגלים מתקפל. הוא יוצא ואני רואה שאין לו, אין לו רגליים על הופכים ישראל. אני רץ אליו, אני אומר, לא, אני יכול לעזור לך, הוא היה פשוט עמום, הוא היה עמום. הוא ניגש אליו, אני יכול לעזור לך, הוא אומר, לא, לא, בסדר, אני מסתדר. הוא אומר, תן לי לעזור לך, הוא ליווה אותו. שואלת איך קוראים לך, אמר לו, קוראים לי מיכה. אומר, איך זה קרה לך? אומר, הייתי טנקיסט, תאונה כזו או אחרת באימונים, פגש שמתפוצץ, אני ניצלתי, אבל הרגליים שלי לא. אמר אותו רובן, תלמדו מה זה כלל החיים. אומר, החיים זה בדיוק ככה. אתה רואה את הזווית הראייה כמו מחלון או דלת של מכונית. חלק אחד הוא שקוף, והחלק השני מכוסה. אתה רואה רק חצי אחד. נראה לך, מושלם, מושלם. מה יש למטה, אתה לא רואה. את כל הלכלוך מלמטה, אתה לא רואה. תפסיק להסתכל, לחשוב שמיד כולם. איפה היינו? מה הגעתי לזה, אבל? מישהו הקשיב? פתיתים של שלג, כל יום זה פתית. מישהו שאל אותי, תגיד לי, הרב, איך יש רעמים, רעמים? והברקים, אתה... כמו אני תגיד, זה שני עננים, סתם, אבל פה שלג. הרי חזל אומרים שיש הבדל בין השמיים לארץ. לפי הקבלה, השמיים זה בחינת מידת הדין. כמו בית שמי, שם, לשון שם, שמיים. בית שמי הוא היה מידת הדין. תמיד היה הלל ושמי, שני חברותות, אז הם היו שונים אחד השני, ממש שמיים וארץ. שמיים היה יותר מדת הדין, יותר כאילו...
והילל יותר כזה, אוהם, אח שלי וזה, מה אני בוא...
שמי זה מינוס, הלל זה פלוס. המדענים טוענים יש עננים. כשהעננים האלה מתאבים, יש בסיבה כזו חדשים דבר שנקרא יונים שליליים. תראו דבר מעניין. יש להם בשמיים יונים שליליים. באדמה יש יונים חיוביים. בשמיים זה הלל, מידת הדין, יונים שליליים. ובאדמה יש יונים חיוביים. עכשיו מה שקורה כאשר העננים יורדים, יש בשלב מסוים מצב של כמו איוניזציה כזה. הם רוצים להיפגש כאילו. ואז שנפגשים כאילו... עכשיו מה שקורה אז עם המכה החשמלית הזאת בין הפלוס למינוס, נוצר הברק. הברק הוא חם ברמה של 3,000 מעלות צלזיוס. תבין איזו עוצמה. חום אימים. אז כל דבר בחום מתרחב. אז בגלל הברק יש התרחבות. אז התרחבות זה כאילו... זה הברק. היי, הרם. כן. הבנתם? זה סתם מסקלה כללית, שאתה מבין איך יש לא כאילו... לא, זה העילים למעלה, נלחמים. לעניינו, כל יום, כל דקה, כל שעה, זה כמו פתית של שלג. אחד לא קשור לשני, שימו לב טוב. אם פספסתי את ההזדמנות עכשיו, לא בטוח שהיא תחזור לי מחר. או יותר מדויק, רוב הסיכויים שהיא לא תחזור. אבל גם יש לזה צד חיובי. פתית כזה שהלך, נגמר, נגמר, נגמר. יום שעבר, עבר, עבר. אין לי מה לחשוב עליו, אין לי מה להצטער עליו, זה לא יעזור. אני צריך להסתכל קדימה. מה שעבר, עבר, היחידה נגמרה, זה כבר עבר. העבר, אין לי שום שליטה עליו. אין לי שום יכול לשנות אותו. נגמר. שימו לב טוב. בורא עולם אומר לאדם הראשון, שהוא שאל אותו, אייקה, אחרי שהוא חטא. אומר חזל, הוא אמר לו, אתמול היית איתי. והיום אתה עם הנחש. חזר שלי, מה זה היום אתה איתי? זה לא יכול להיות, זה היה באותו יום הכל. ביום השישי של הבריאה, שאדם ראשון נברא, באותו יום הוא חטא, באותו יום הוא גורש מגן עדן, הכל היה באותו יום, אז מה אתמול, היום? אז דברים מפרשים שהכוונה היא, רגע אחד לפני, זה כבר אתמול. כבר אתמול, זה יום אחר, זה יום אחר. שתבין מה זה כל רגע, זה רגע של הזדמנויות. רגע שנפתח לך איזשהו חלון, שעכשיו אתה יכול לעשות מה שלא עשית לפניכם. או לצורך אני אמר לך משהו לא נעים. עכשיו, מחר זה יום אחר, או דקה זה יום אחר. אל תתייחס למה שהיה מאחורה. תבין, אתה יכול לשנות המון 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 דברים. ואיך למה אני מתכוון? אני מתכוון, זה מאוד מאוד חשובה, כי הבעיה העיקרית, שאני פשוט עיוור. עיוור מלראות מצד אחד, ולא סתם עיוור מלראות, לפעמים אני גם רואה עקום. אני רואה עקום. אתן לך פה מתנה, מתנה אדירה, עכשיו תקשיבו טוב. בורא עולם לא נותן לאדם לראות את החסרונות שלו. שימו לב טוב. בורא עולם לא נותן לאדם לראות את החסרונות שלו. חז"ל אומרים, כל הפוסל במומו פוסל, זה רק לראות את השני, זה אני יכול לראות. את עצמי אני לא יכול לראות. תבינו את ההשלכות של זה, תראו. אם בורא עולם לא נותן לראות את החסרונות שלי, כל אחד אמור להרגיש טוב עם עצמו. הוא אמור להרגיש שאני מיוחד, אני שווה משהו. ממילא, אם אני כן מודע לחסרונות שלי, זאת אומרת, אני מאוד ביקורתי כלפי עצמי. אני מאוד טוב, אני כלפי עצמי, אני מאוד יורד על עצמי, זה לא רצון השם, זה יצר הרע. שים לב טוב. הבורא יתברך נתן לך מתנה שאתה לא אמור להיות מודע ברמת העיקרון לחסרונות שלך. זה הסיבה, כמו שאמרנו, הרבה אדם לא מריח את עצמו, כל מיני תופעות שכאילו, זה מוזר. אבל כאילו, הוא לא שם לב לעצמו, הוא יכול להיות כאילו מגעיל, הוא לא שם לב. זה מתנה. לא, זה מתנה, אני מסתכל על זה ככה. זה מתנה, מה? כי אתה צריך לבדוק את עצמך, לכן תקבל ביקורת, כמו שבצבא יש מראה. שפר הופעתך לפני שאתה יוצא מהבסיס. תבקש ביקורת מאמא שלך, מאשתך, שאתה יוצא מהבית, שתבדוק אותך. תבדקי את בעלך, יכול לצאת מהבית עם גרב ירוקה, גרב צהובה. אתה אומר לו, יעקב, תראה, אתה נראה. מה לך אמרת? לחושך, אף אחד לא רואה. אני מכסה מיד למטה, חוץ מזה, מה קרה? תבדוק את עצמך. כלפי מישהו אחר, אבל מישהו אובייקטיבי. אבל אדם לא אמור לראות את החסרונות של עצמו. ממילא, אם הוא רואה ורואה יותר מדי, אני לא בסדר, אני לא שווה. זה יצר הרע, שימו לב טוב. הבורא בך לא רוצה שאני אהיה כזה עצוב. איך אני כן יוכל להיות מודע לחסרונות שלי? רק על ידי שני דברים. האחד,
באמת לנסות להבין דרך עיניים של מישהו אחר, אם מישהו אחר מאיר לי, אם מישהו אחר מסב את תשומת ליבי, לא שאני אני לא שווה, אני לא, זה לא, לא, מישהו אחר. או שתכף נלמד איך עושים את זה. לצאת מעצמי ולהעמיד עצמי כביכול כמתבונן מהצד. אסביר למה אני מתכוון. יש תמיד דואליות בין בני אדם. אתן לכם דוגמה. יש לי שכן, קוראים לו יעקב יקותיאלי. יש שידוחים, אתה יוצא לפגישה, תדאוג את עצמך. אחד בא להתבחין, פלא, אומר לי, הרב, אני יצאתי לכל כך הרבה פגישות עברות, שמגיע לכלב הנחיה בחינם. מה? אמרתי לו, מאמי, אולי אתה צריך לבדוק את עצמך לפני שאתה... זה לא... אבל, יש לי שכן יעקב יקותיאלי. הבחור הזה, בחור חמוד. יש לי מלא כבר שספרים לי סיפורים, אני חייב להגיד לכם, אני... אחד בא אחד, הרב, אתה חייב לשמוע את הסיפור שלי, חייב, חייב, חייב. אחרי זה הם רוצים, כאילו, אני יוצא לעולם עם הסיפור שלי, כל אחד בטוח. אבל הוא סיפר לי סיפור חמוד, אני אתן לכם לשפוט מה שאתם רוצים לעשות עם זה. הוא אומר לי, תראה מה זה, כמה יש קורלציה, כאילו יש בינינו דואלית, שיתוף, בלי שנשים לב אפילו. הוא אומר, תראה, אני חזרתי בתשובה בגיל 24, עכשיו אני הייתי, שירתי בחיל האוויר, הוא אומר, אני חייל טוב, אני ילד טוב, אני לא עושה בלגן, אבל פתאום אני הייתי נשוי, וקיבלתי צו מילואים. עכשיו, זה שנה ראשונה לחתונה שלי, הרב. אשתי אומרת, אתה לא עוזב אותי, אתה לא עוזב אותי. עכשיו, מה? באמת, על פי היהדות, השנה הראשונה היא השנה הכי חשובה של הזוגיות. הכי חשובה. יש מצוות עשה מן התורה, ושימח את אשתו אשר לקח. שנה שלמה הגבר עבד לאשתו, ברמת העיקרון. אתה משמח אותה, לא ירח דבש, ירח דבש. ירח דבש זה למתחילים. מה זה ירח דבש? חודש אתה יוצא בחובה? וגם זה לא חודש, אתה יוצא כולם מלון שבוע. וגם זה עזב אותך. איך אמר לי שמעון פרץ, זה כזה מדרן, סטנדאפיסט. הוא שיהיה בריא, תחתן שלוש פעמים. יש לו מופע כזה, שתי חתונות וחתונה, ככה קורא לזה. יש שתי חתונות פרש ואחת נורמלית. בחור טוב, אני רק מספר משהו, זה המופע שלו, זה לא שאני פה מלכלך משהו שלום. הוא חזר בתשובה, הוא אמר, יש לו כלל כזה, זה המופע שלו. המופע שלו זה מי שמתחתן כמו בסרט, אוכל סרט כל החיים שלו. זה הרעיון שלו. הוא מראה את החתונות שלו, כאילו. היה שכן, אתה שכן, אתה פוזיונר, הוא היה שכן בהבימה, התחתנת עליה פה עם בת של חבר כנסת, פה איזה בחורה דוגמנית, הוא אומר, מגיע לילה לכלולות, לילה לכלולות. עכשיו, רבא, אני יצאתי איתה שנתיים, שנתיים אני יוצא איתה, בסדר? מגיע לילה לכלולות, מגיעים למלון, מה עושים? מה, ספרתי את הצ'קים. זה הכי מעניין, מה? בוא נראה מי נתן, כמה נתן, אז היא אמרה, כאילו, מה הייתי? הוא אומר, התחלתי לשיר לה. מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילה? לא, שנתיים אין איזה אקשן חדש. מה קרה? זרקה אותו בחדר, זרקה אותו. הוא אומר, ישנתי בליל הכלולות שלי, תבינו, בספה, במלון למטה. העיר אותי בבוקר ערבי ג'ינג'י, המנקה. רוצה קפה? ככה אמרו. תחשוב איזה ביזיונות אלה, אה? אז זה מופע יפה מאוד עם מה שיש לו, כי הוא מראה כאילו שתי חתונות על פרש, והחתונה האחרונה כאילו בקדושה, מאוד מרגש, אני ממש כאילו בכיתי. בקיצור, על פי היהדות, זה לא ירח דבש, זה לא שבוע כלולות, זה שנה שלמה, אתה עם אשתך! אז יש הלכות. התורה אומרת, נקי, שנה יהיה נקי לביתו. טוב, יקותיאלי, זה... מקבל צו מילואים, חביבי, מה, אין פה מה, אתה לא יכול לשחק עם זה. הוא אומר, בסדר, השם יעזור לי, אני אבוא לקצינת מילואים, אני אדבר על זה, יהיה בסדר. הוא מגיע לקצינה, אומר, שלום, 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 את יודעת שאני קצת, אני התחתנתי לא מזמן, ואני כתוב, נקי ביתו שנה אחת, אני הולך הביתה. אומר לו, לא, חמוד שלי, שבועיים לפחות פה, ממי. אומר לו, לא, אני שבועיים בבית, ביי. היא חטפה עליו חום, לא יודע, יצבן אותה, הוא עם הזקן שלו עם הכל. אמר לו, אם אתה הולך הביתה, משטרה צעית, הוציא אותך מהבית שלך, יחזר לכלא. אמר לגברת, שנה ינקי לי ביתו. ביי. אמר לו, חכה פה, עכשיו יש לך משפט אצל מפקד הבסיס, תקשיבו טוב. היא קוראת למפקד הבסיס, הגיע המפקד של הבסיס, אני אגיד לכם, אני לא אגיד לכם איזה בסיס כמובן, אבל זה בסיס חיל האוויר, לא משנה איפה. הגיע המפקד, מה זה עצבני? הוא אמר לי, קרוב לשני מטר גובה, נראה לי, היה לו פה נפיחות. כאילו היה לו איזה בלגן בשן כנראה.
כל לילה נראה לא ישן, אתה מבין? בא לו לגרוס מישהו מרוב הכאבים, אתה יודע, הוא ראה אותי עכשיו, היקוטיאל הזה הוא נמוך, אז זה כאילו, הוא ענק. הוא ראה אותו, כוח אתה רואה, בא לו לאכול אותו. הוא אומר, אתה רוצה את הביתה? כנס פנימה, כנס פנימה למשפט עכשיו. הוא אומר לו, מה אתה רוצה הביתה?
הלו, נקי אלה ביתו שנה אחת, אני...
הוא חטף עליו חום. אתה רוצה להשתך? רגע, מה עם אשתי? אני לא רוצה להשתית עכשיו! אני שפועה! אם לא בכלא! לא תראו יום!
אומר לו, אבל התורה אומרת, נקי אלה ביתו שנה אחת.
אומר לו, אכפת לי מהתורה! פה יש תורה אחרת! הוא לא יודע מה לעשות. אבל הוא הבטיח לאשתו שחוזר. הוא אמר לו, אני הבטחתי לאשתי שאני חוזר. אמר לו השודר, המפקד, איזה חוזר? יש לך לבחור עכשיו תוך 5 דקות. או שאתה נשפט אצלי, או אצל מפקד, מפקד הבסיס. כאילו, האלוף האולימפי, לא יודע מי. אצל המפקד חיל האוויר בצדי. הוא יצא החוצה, אמר, יום, איך הסתבכתי, הייתי בטוח שיבוא לקראתי, מה עשו? המפקד הזה יוצא, אתה רואה, כולו עצבים פה. האוזן שלו אדומה, כנראה גם באוזן, כולו עצבני, עצבני. הוא אומר, אני לא יודעת מה לעשות. הוא התיישב ככה על, על, על המדרגות. הוא אומר, אצל מי כדאי לשפט? אולי זה, אותו אני מכיר, איך נדעת המפקד השני בכלל? הוא אומר, פתאום נזכרתי בסיפור חסידי. תקשיב טוב, הוא בא לתשובה מתחיל כזה חמוד. נזכר בסיפור חסידי. הסיפור החסידי מספר שאחד האדמו"רים הגיע פעם לאיזשהו בית כנסת, וכאשר באו לעלות לתורה, היה אחד מהקהילה שהוא היה מוסר. מוסר, הכוונה היא, זה פעם היה כזה דבר שהיה מלשין כזה. שהוא היה תמיד מושך, כאילו, מלשין על היהודים לממשלה, לגויים, לכל מיני כאלה, והיו סיני צרות ליהודים. זה תפקיד מאוד מאוד גרוע, כן? מויסר, קוראים לזה, מויסר. המוסר, המלשין. באו להעלות אותו לספר תורת המלשין. הרב, האדמו"ר אמר, מה פתאום, תנו לו לעלות. כל שינת המעשים שלו, אחרי זה יעלה 20 פעם לתורה מציאה, אבל לא ככה. המוסר ראה את זה, יצא החוצה. תקשיבו טוב. ההשמה של הרב, אמר לו, הרב, הסתבכת, הסתבכת. למחרת הרב עם העגלון שלו נסו לברית, הוא היה הסנדק. פתאום רואים את המוסר מגיע על סוס, רואים שיוצא אש מהעיניים של המוסר. חזל אומרים, אסור להסתכל בפנים של מישהו שכועס. תקשיבו טוב, אני השבת הזאת, אני אספר לכם משהו. איפה אני חוזר למוסר? אל תדאגו, הכל יהיה בסדר. תזכרו, יקוטיאל, המוסר, שבת. אחרי זה נחזור באותו סדר. אני השבת הזאת, בנעריה, שמתי פאוס, תירגעו. הולד. השבת הזאת הייתי בנעריה בסמינר. בסדר, אני חוזר הביתה. עכשיו אנחנו נוהגים, בדרך כלל אנחנו גרים בקריית ספר, איפה שאני גר, אין מלונות. אז מה שעושים, מה קורה אם משפחה רוצה לבקר? אז בדרך כלל ניגשים למישהו שנוסע לשבת. נגיד, אנחנו נוסעים לשבת, הדירה פנויה. אז למה שלא נתנחל בדירה שלו? כן. אז ככה זה עובד. עכשיו, בכיף, אנחנו עושים את זה, זה הכנסת אורחים, אנחנו עושים את זה בכיף. רק נתפלו אלינו, אנחנו כמעט כל שבת בחוץ, אז יש כבר רשימה של אנשים, לא משנה. קיצור, אנחנו אוהבים את זה, אין בעיה. אנחנו עושים את הדירה החופשי, של אנשים שאנחנו לא מכירים, לא מכירים אותם. זה יכול להיות האבא של השכנים, המשפחה, האח של השכנים. אני לא יודע מי אלה. הם פשוט השכנים מגיעים, שלום, פנגר, אתם עושים לשבת? כן. אפשר לקחת את הדירה? כן. ואנחנו מכינים את הדירה כמו מלון. הכל נקי ונרות עם קצת אוכל. מה שמצטרכו, כאילו. עם חשבונית בצד, כמובן, אז אתה... לא. עכשיו, תקשיבו טוב. מה זה? אסור להסתכל במי שכועס. תקשיבו טוב. אנחנו חוזרים מוצאי שבת. מה זה עייפים? איזה נסיעה מנהריה, הילדים שלי הפוכים. אנחנו מגיעים מהנסיעה עכשיו, מה שקורה, אני דירת קרקע, כפי שאתם יודעים. אני דירת קרקע. עכשיו, מה, יש לנו חתולים שמאוד מתלהבים מהבית שלי, מאוד, מאוד. מדי פעם רוצים לביקור, כאילו. בפרט אם יש כאילו אוכל על השיש, מאוד מתלהבים. אז אנחנו דואגים לסגור את כל החלונות בדרך כלל, ולסגור, שיהיה מסודר. האורחים שהיו אצלנו בשבת, לא ידעו את הכלל הזה. הם הלכו לישון בלילה, ואנחנו שרנו להם סמיכות, כמו שחשבנו, סמיכות, כאילו, קצת חורפיות כאלה. כנראה להם חם, אז הם פתחו את הדלת של הארון בגדים של הילדים שלי, שם יש לנו את הסמיכות, לקחו סמיכות אחרות. והם לא סגרו את דלת הארון של סמיכות ילדיי. אחד החתולים, ואני אומר לכם פורש, הארס שבין כולם. יש לחתולות העדינות, כאילו, אוקיי, אתם לא רוצים שנהיה פה, אני הולכת. יש את החתולים, הוא כזה ארס, כאילו, אני לא זז, יש לך בעיה? עכשיו אתה מפחד ממנו, אני מכיר את האמת, אתה מפחד ממנו. החתול הכי ארס בשכונה הוא ג'ינג'י מגעיל כזה, לא, מלא צלקות כאלה שמלחמות, אתה מכיר אותם? הראש כזה של... לא רוצה להגיד את זה עדה, כאילו ראש ראש. בקיצור, תקשיב, הבן אדם, הזוג הזה שהיה אצלנו, אנחנו לא יודעים מי זה אפילו, כאילו הבנתי זה כנראה הורים של השכנים, לא משנה מי, הם השאירו את הדלת פתוחה, הילדים שלי חוזרים, תקשיבו אותו, מוצא שבת, הם עייפים את עידם, חזרו בזה 11 בלילה, הילדים שלי גילו, נאבא, נצא נשתם, יאללה, לכו לישון, קדימה, הבן שלי נכנס לחדר, כאילו, יש חדר בנים, חדר בנות אצלנו, וההורים, חדר בנים, מוכלס עם הבנים בחדר, הבנים כאילו מתחילים לשחרר על המיטה, ואחד הבנים רוצה להוציא סמיכות. עכשיו, החתול הזה, הארס, שוכב לו ככה, כמו איזה גרפיל. מעשן, תמיד? זה... טוב לו, בסמיכות, חם לא נעים. עכשיו, תמיד, הבן שלי אחרי נסיעה מנהריה, עייף, כאילו, בא ככה. הוא בא לקחת את הסמיכה, פתאום החתול קולט אותו, עושה לו... הבן שלי... עכשיו, אני שומע כזה דבר, מי נוגע בילדים שלי? אני מביא ריצה, אומר, חתול, חתול! אני קולט את החתול לפנים, אני אומר, נמר, נמר! זה לא חתול, זה נמר. אני ישר תופס פיקוד, אני אומר לאשתי, לבנות, כנסו לחדר הבנות, תנעלו את הדלת. הבנים האחרים, למטבח. לא, מתחיל פה מבצע, זה לא... פתחתי חמל קטן, אתה יודע, מודיעין שדה, סגרתי עם מזוודות את המסלול בריחה של החתול, שלא, אתה יודע, סגרתי דלת של המקלחת שירותים, זהו. לקחתי את המטטה, והגעתי לחדר. אני עומד פנים מול פנים עם החתול. אני מדבר איתו בשפה שהוא מבין, אני אומר, שמה, גבר על גבר. פנה. שנינו... לא נהיה באותו בית. אני מחייך יפה, זה או טוב או ברע. הוא כאילו מחייך. אתה רואה, קולט על המחייך כאילו. מי אתה אומר לי כאילו? אמרתי, אוקיי. עכשיו אני אראה לו מאיפה הדג עושה מה שהוא עושה. אני בא עם המטטה, עושה לו... פעם ראשונה בחיים שלי, אני ראיתי עיניים אפורות. הוא עושה לי ככה. אני לא! אשתי עם החדר בנות, הכל בסדר! יישארו בפנים. זהו, עכשיו נכנסתי לסרט. אמרתי, אין בעיה, אתה בא אליי ככה, אין בעיה. עכשיו אני מוציא לך את הארס של בטורים. באתי מטטה כאילו, החוזה! חביבי, החתול הזה הביא זינוק. התחיל לרוץ. למה אני אספר לכם? אני לא אשכח את העיניים שלו. זה ליווה אותי כמה לילות. בקיצור עזבו, זהו, נגמר החתול, חוזרים למוסר, אוקיי? חוזרים חזרה. המוסר, הרב אמר, אני רואה את העיניים שלו, כמו, אתה יודע, רשפי אש, רץ לרב, הרב מסתכל עליו חזרה, לא מתרגש. המוסר מגיע, תבינו טוב, עכשיו, העגלון כבר תפס מחסה, הוא פחד איך דמה איפה, יהיה פה רצח של הרב. המוסר לא רואה בעיניים, מה עשו? המוסר מגיע לרב, הרב מסתכל עליו כל הזמן. איך שהוא מגיע לרב, תבינו טוב. סיפור ככה שהם טוענים, סיפור חסידי שהיה. המוסר יורד מהסוס, רץ לרב, לוקח את היד שלו, הרב ברך אותי, ברך אותי! העגלון לא מבין מה קרה פה. המוסר מבקש ברכה מהרב, הרב מברך אותו. פעם באתי אלה פה, להתראות. העגלון מגיע לרב, אמר לו, איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? אמר לו, תראה, יש לנו כלל בחזל. כמים הפנים אל הפנים, כך לב האדם אל האדם. אני ראיתי אותו רץ אליי. שידרתי לו, אני אוהב אותך. אני אוהב אותך. אתה מסכן. היה לך ילדות קשה. אבא שלך התעלל בך. אמא שלך לא חיבקה אותך. ככה שידרתי לו, אני אוהב אותך, אוהב אותך, אוהב אותך. זה התחיל לרקח אותו, עד שהוא בא לפה על הברכיים. הבנת? כמים הפנים אל הפנים, כך לב האדם אל האדם. גמר עם המוסר, חוזרים ליקותיאלי. יקותיאלי יושב למרגלות החדר של המפקד הבסיס, עומד להישפט. הוא רואה את המפקד עם השיניים, האוזניים, מסתובב כמו איזה עצבני, נזכר בסיפור. אומר, אני משדר לו עכשיו גם. אני אוהב אותך. אוהב אותך. בתמימות, לא יודע, ככה, משדר לו. אוהב אותך, אוהב אותך, אוהב אותך. עכשיו תזכור מה שאני אומר לך את זה, עזוב עכשיו אוהב אותך, לוואי ותמיד הם שדרים אוהב אותך. אם אתה עצבני על אשתך הזו, את על בעלך, אתם תבינו שהוא קולט את זה, היא קולטת את זה, בלי לשים לב, בלי לשים לב, היא מרגישה לא נעים איתך, לא נוח איתך, לא, משהו פה לא בסדר, אתה משדר את זה בלי לשים לב, אתה חושב לא, הכל בסדר, ואתה משדר בפנים, אני עצבני, אתה, הסביבה קולטת אותך, הילדים בלי לשים קולטים אותך, להיזהר מזה. בקיצור, יקותיאלי משדר לו, אני אוהב אותך, אוהב אותך, אוהב אותך. אחרי שאיזה 5 דקות של שידור, ניגש למפקד, נו, החלטה את מי אתה רוצה לשפט? אומר אצלך, טוב, כנס. עכשיו, המפקד החליט לעשות משפט ראווה. הכניס פקידה, שתיישום את כל הפרוטוקול. עוד 2 חיילים, שילמדו מה זה נקרא להתעלל בחייל. יושב ככה, אומר לו, מה יש לך להגיד להגנתך? עכשיו, יקותיאלי הזה, הוא תמים כזה, בעד שובה מתחיל. מתחיל להגיד, אלא קדר רבי מאיר ענני. אלא קדר רבי מאיר ענני. יש כזה סגולה כזה. המפקד לו, מה אתה אומר? מה אתה אומר? הוא פתאום אמר לי, קיבלתי עזות לקדושה. אמרתי לו, אני אומר, אלא קדר רבי מאיר ענני. המפקד כאילו, באיזה שפה? מה זה? הוא אומר, תגיד לפקידה, תכתבי בפרוטוקול. אני אמרתי, אלא קדר רבי מאיר ענני. הוא אומר, ואני משדר לו, אני אוהב אותך, אני משדר לו. הוא אומר, אתה לא יכול להבין מה קרה באותו רגע. המפקד, עכשיו זה השכן שלי, הוא לא ישקר אותי סתם. הוא אומר, המפקד התחיל להזיע. ככה, מזיע. היה לו כובע כזה שהתחיל להעביר, הוא מרים אותו ככה. מזיע, מזיע, ואני משדר לו, אני אוהב אותך, אוהב אותך. והוא מתחיל להזיע. עכשיו, החיילים האחרים לא מבינים כאילו מה קורה. תן פה אקשן, תן לו זה בפנים 21, משהו. והוא מחבר, אוהב אותך, אוהב אותך, אוהב אותך. הוא מזיע, אומר לו, אתה יודע מה? לוקח את הגיליון, קורא, קורא, תקשיב אותו. עכשיו, החיילים עמומים. הוא אומר, אני קולט, אני מצליח פה. אני אומר לו, המפקד, אני יכול לבקש מהחיילים ללכת שנשאר לבד שנינו? הוא אומר, כי פחדתי שהם יתחילו להגיד לו, מה קרה לך? תכניס בו. הוא אומר, בסדר. הוא הוציא את כולם, הוא אומר, ניגשתי אליו, הסתכלתי לו בעיניים, אמרתי לו, עכשיו אני המפקד ואתה החייל. קיבל עזות הקדושה. אומר, נכנסתי בו 5 דקות, אתה יודע מה זה אישה? שנה ראשונה? מה נשארת אשתי לבד? אשתך מכבד לי, אתה תלך גם אתה הביתה. אתה יודע מה זה אישה? אני רוצה לפענח אותה. והוא כאילו, כן, כן, כן. הוא אומר, אחרי 5 דקות הוא מתעשת על עצמו, כנראה זה יפסיק לעבוד. אמר לי, אוף, אוף, פה לפני שאתה רק פרופיל 21, לא, זה היה אוף, אוף, אוף. כמה מסרים יש מהסיפור? מסר ראשון, כל אחד מאיתנו הוא פתית שלג, הוא אינדיבידואל, הוא מיוחד. רק תבין שיש קשרים בין הפתיתים האלה והם נוהגים להידבק אחד בשני. ההידבקות הזאת היא תשדורת בין אישית, שאתה משדר דברים לזולת. אם אני אשדר לחץ, אתה תרגיש את הלחץ שלי. אם אני אשדר אהבה, אתה תרגיש את האהבה ממני. מה שאתה תשדר, זה מה שהשני יקלוט. אבל במידה ואתה משדר דברים מסוים, תזכור, אתה מפעיל לא רק את השני, שימו לב טוב, אתה מפעיל גם את העולמות הרוחניים. חז"ל אומרים, דמה למעלה ממך. זה משנה באבות. עין רואה, אוזן שומעת, אבל אני אעצור את זה לפני כן. אומרים המקובלים, דמה למעלה ממך, תדע, שמה שקורה למעלה ממך, זאת אומרת, איך שאתה מתנהג, ככה אתה מפעיל את העולמות הרוחניים. ואם תרצה לפתוח איזה חלון של הזדמנויות, יכול להיות שזה ייקרה בדרך שלך, אבל אתה צריך לרצות לראות את זה. אם תרצה, תראה. אבל אם לא תרצה, יכול להיות שתפספס. הזדמנויות ופספוסים, זוהי ההרצאה. הזדמנויות שדיברנו, פספוסים, אחרי ההפסקה.
סיפרו דברים טובים, אמרו שכדאי לבוא לשמוע. אז באנו. מבחינתי זה הדלק לכל השבוע. שמח להגיע לכאן עוד ועוד. מצטער על הפעמים שאני לא מגיע, והלוואי ונמשיך.
כאן הפעם הראשונה שאני ואשתי הגענו לכאן.
אמירה ממש נחמדה.
משבוע לשבוע זה רק מתמלא, זה לא יאמן, זה לא... פשוט תופעה.
השם, זכרתי לה חסד נעורייך. פתאום הוא נזכר. אולי? אולי בורא עולם זוכר לי חסד נעורים, כאילו? ריבונו שם, זה אני בעבר מצווה, אתה זוכר? קח את הנקודה הפנימית, המרכזית, הנשמה היהודית שבך, תחיה אותה. אל תיתן לה לדרוך. ממילא האלוקים האלה, אתה עושה את שלך, אני אעשה את שלי. אבל קום תעשה. לך תך אחריי במדבר. וגם אני במדבר! יש לי הרבה דברים שקיבלתי, ואני יודע מה לעשות איתם. אבל יש לי נשמה, ואני ממש לא יודע מה לעשות איתם.
יוצאים פה בהרגשה שאין לה תחליף.
צריך לשמוע בשביל להבין.
האווירה מאוד, מאוד חברותית, מאוד נעימה. מתחברים לאנשים ולנושאים שמדברים. כיף גדול.
חזק ביותר. חבל על הזמן.
היה מצוין. צריך כל השבוע, לא מספיק פעם אחת בשבוע. חבל על הזמן.
אין לי מילים, פשוט חבל על הזמן. מאוד.
יש לו קריזמה אדירה, מעולה, מעולה.
היה מעולה, נבוא עוד הפעם.
ופעם ראשונה ולא אחרונה.
בוא נסכם את מה שדיברנו, אנחנו קצת גלשנו מהזמן שהקציבו לנו, אז נשאר לא נשאר לנו הרבה זמן. בוא נחזור לדברים. אמרנו שלמעשה ישנם דברים שנקראים הזדמנויות ופספוסים. ישנם רגעים של הזדמנויות, כמו שחזל מביאים את ההזדמנויות לטובה, שחזקיהו המלך יכל להיות מלך משיח, במידה והוא היה עושה את המעשה הנכון ברגע הנכון, הוא לא עשה והוא פספס. לעומתו, למשל, דוגמה, משה רבנו כן עשה, התבונן, ראה, ניגש, והוא זכה להיות משה רבנו. למדנו על תלמידיו של רבי עקיבא, 24 אלף איש שנפטרו, ואמרנו שאתם רואים שצריכים להגיע לאותה פינה שני נתונים. נתון אחד זה בעצם המעשה לטובה או לרעה, והזמן המתאים, אם לטובה ואם לרעה. ככה שאנחנו חיים באיזשהו מימד מסוים שיש פה שני דברים, האחד בידיים שלנו והשני לא. הזמן לא בידיים שלנו, אין לנו אפשרות לדעת מה קורה ברקיע. אני לא יכול לדעת האם עכשיו זה הזדמנות, לא הזדמנות, כיצד אני ידע? אולי עכשיו הזמן הוא כן מתאים, אולי הזמן לא מתאים. נכון שיש באופן כללי, זה הרעיון של חגים, זה הרעיון של הלוח העברי, שנותן לנו איזשהו קצת עומדן, אם עכשיו חודש אדר אז ככה, אם עכשיו חודש ניסן זה אחרת, אם חודש אב זה אחרת, כל זמן יש לו את האיכויות שלו, את ההזדמנויות שלו. אבל ברמה הבסיסית אני לא יכול לדעת מה קורה פה רגע. אולי עכשיו זה את רצון, אני לא יודע אותה. לכן מה שצריך להוביל אותי, כדי שלא יהיה לי פספוסים, זה שני נתונים עיקרים. נתון אחד, זה להבין ולהיות מודע לכך שהראייה שלי היא מאוד 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 סובייקטיבית. אני מאוד רוצה לראות, ולכן אני רואה. וכיוון שאני מאוד רוצה לראות, לפעמים אני לא רואה את הדבר הנכון, אבל אני מדמיין שזה זה. אם ייתנו לי עכשיו הרצאה על רוחות רפאים ואני אלך הביתה, אם אני רוצה לראות רוחות רפאים, ייתכן מאוד שאני אבוא לרב מחר ומספר לו את שמה, ראיתי דברים זזים. אני אומר לך, ראיתי דברים זזים. הרצון הוא כל כך גדול שהוא יכול גם לטשטש אותי. בחורה או בחור, אני אגיד בחורה, רוצה מאוד למצוא את הזוגיות שלה, מפאת החוסר האדיר הזה במישהו, בזוגיות. מפאת החוסר הגדול הזה, הצורך האדיר הזה, היא יכולה לחשוב שהיא רואה משהו, והנה זה הגיע. ואחרי שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, זה לא, וזה ממשיך את הגלגל הלאה, והיא כבר יודעת שהיא נופלת בזה עוד פעם ועוד פעם, כי כל כך הצורך גדול, שהוא מעוות לי את הראייה, ואני כל כך רוצה להרגיש, מצאתי את זה, אבל זה ממש לא. לכן כדי לא לטעות, אני צריך לצאת קצת מהתמונה, ולא לראות רק את עצמי. אומרים חזל, משל, למה הדבר דומה? היה פעם איזשהו שואל שלך ביער, תפס אותו אריה, ורצה לטרוף אותו. אמר לו, השואל כחכם החיות, מה אתה צריך לטרוף אותי? אני אסתכל שואל, רבע אוף, מה? יש פה איזה אדם, שמנמן כזה טוב, בריא. לך טרוף אותו. אמר לו, יפסה, תראה לי את האדם לטרוף. הולכים לעבר האדם, פתאום רואים שיש כזה בור, מוסווה, שמריח לא מיודע מה טוב, גם לאריה, לפני האדם. אומר לו האריה לשועל, אני מפחד שאני אפול לתוך הבור. אומר לו, לא, אתה לא תיפול, אל תדאג. יש עליך זכות אבות, מקסימום אולי, תבין. אל תדאג, אתה לא תיפול. אומר לו, אבל אם אני אוכל את האדם הזה, הוא נראה לי דתי, לך תדע, אני אסתבך עם הקדוש ברוך הוא, וזה לא מתאים לי. אמר לו, השועל, תראה, אצל הקדוש ברוך הוא לא מעניין, אתה תאכל אותו, יהיה בסדר. מקסימום אולי, 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 הנכדים שלך יסבלו מזה. אתה תאכל, עכשיו תסבע, מה, אלוקים, קח לו זמן שיקפוס אותך. אולי הנכדים שלך. אמר לו, הנכדים שלי, כן? טוב, אז יאללה, בוא. בא לבן אדם הזה, בא לטרוף אותו, פתאום נופל בתוך הבור. הוא צריך לשועל, אמרת לי שלי לא יקרה, לנכדים שלי. אמר לו, אני אגיד לך את האמת, אתה בבור בגלל סבא שלך. אמר לו, אריה, מה, אבל אבות אכלו בוסר, ושני בנים תקהנה? זה לא פייר! אומר, למה לא אמרת את זה לפני כן? כשאני אמרת לך שהנכד שלך יסבול בגללך, לא אמרת, למה, שני בנים, אינה, אמרת, אני בסדר שיסבול. שימו לב טוב להבדל. כשזה נוגע אליך, אתה כל כך רוצה את הדבר הזה, אתה לא רואה אף אחד בעיניים. תחשוב אם זה היה קורה למישהו אחר. אם מישהו אחר בא להתייעץ איתך איך לנהוג במצב הזה, מה אתה היית אומר לו? תצא רגע מהחליפה שלך, מהנגיעות שלך, מהרצון שלך. אני רוצה אותה, אתה מבין? אז אני מדמיין שהיא באמת בשבילי, ולא משנה. ואתם תראו עד כמה אדם מעוות דברים. דיברנו פעם בהרצאה לקירויות, למשל. בחורה מביאה את החבר לאמא. אמא, תכירי, יוסי, אמא, יוסי, אמא, יוסי. עכשיו, אמא שלך יש לה רנטגן, סיטי של המרוקאות של פעם. ישר קולטת, יש לה חוש ריח, חבל לך לזמן. אתה הולך, היא באה לאמא שלה, אמא, זה נשמה, יוסי, אה? תודי, נשמה. אומרת להם, נשמה, נשמה, אבל את לא ראו פחות ממך? עד יין הרע, תואר שני יש לה. הוא בכיתה ב' כבר נחתך בגילוח. אתה אומר, לא, אני אשנה אותו. אני אשנה אותו, אמא, אני אשנה אותו. אבל את לא ראה שהוא עצבני? אתה אומר, למה, אבא לא עצבני? כל הגברים עצבניים. אבל אמא שלו שונאת אותך. נו, אז מה, מתחתת עם אמא שלו, מתחתת איתו? שימו לב טוב. בגלל שהיא כל כך רוצה אותו, עולה דווקא אותו, היא רוצה מישהו בדמות, גבר, היא רוצה זוגיות. אז היא מעוותת את הכל, היא לא מוכן לשמוע לאמא, למרות שהיא יודעת שאמא צודקת. שימו לב טוב. א', לצאת מהתמונה. ב', להבין שאני נגוע. אם יש לי רצון למשהו אחר, אני נגוע, זה שוחד. ולהבין שאני לא מבין הכל. אני לא, אדם מרגיש שאני, אני מבין בהכל. כל אחד מרגיש, אני... תראו, מרי הערות טיפשיות, איזה אחד הגיע למופע בלט. הוא ראה את הרגדנית, על קצת אצבעות, קצת אצבעות. הוא אומר לי, אשתו, מה הקטע שלה? לא יכולה למצוא בחורה יותר גבוהה, למה היא צריכה לעמוד על האצבעות? הוא לא מבין. אז יש דברים שאתה לא מבין, חמוד שלי, זה לא... כל אחד בטוח, אני אלוף העולם בהכל. וזה לא נכון, תתייעץ, תתייעץ. מכל מלמדי השכלתי, אמר שלמה המלך, ולא בכדי. תתייעץ, אתה לפעמים... עם כל הכבוד לך, אתה אדם חכם, אין לי ספק, אבל אתה קצת משוחד. ודבר השני, אני לך, אתה לפעמים לא שם לב, אמרנו שכל אחד איתנו פתית שלג. אנחנו רואים שונה את הדברים, תדעו לכם. רואים שונה את הדברים. אותו דבר, מספר אנשים, מספר הדעות, מספר הווריאציות של הדבר. כל אחד בפרספקטיבה שלו, עם הזווית ראייה שלו, אנחנו רואים שונה. אז תלמד מהשני, כי הוא יכול ללמד אותך משהו שאתה לא רואה. שים לב טוב. אתה לא יכול לבטל את השני. הוא מעיר לך משהו. הוא רואה מה שאתה לא רואה, פשוט לא זווית ראייה אחרת. הוא לא, אתה לא, גם אם אתה חכם ממנו, הוא רואה משהו שאתה לא רואה. אתה איזה בחורה שהגיעה בפריז. מה, מוזיאון הלובר? מסתובבה שעות, שעות, הייתה עייפה. תישבה על איזה כיסא. בא השומר, השומר ניגש אליו, אמר לה, מדם, מדם, אסקיוזימו, זה כיסא של לואי 14, לואי חוזר. מה, בסדר, שהוא יבוא, אני אקום, אה, לחץ. חמודה, תביף, אם מישהו, את לא מבינה, אם מיירים לך, יש סיבה שמיירים לך. אל תקחי את זה רגשי עכשיו. לא, איך אתה מדבר על... בסדר, תקבל את האמת מי שאמרה. הנקודה האחרונה אולי, והחשובה ביותר, בורא עולם ברא אותם כפתיתי שלג. יש אמרת חז"ל שאומרת, איזו חכם המכיר את מקומו. שמעתם פעם את הדבר הזה? עכשיו, האמת היא שלא מצאתי לזה מקור כל כך,
שמעתי את זה פעם, אמרתי, מה קורה? זה בכאבון או לא? מצאתי את זה שזה שייך לאחד מגדולי בעלי החסידות שנקרא הרב לוי יצחק מברדיצ'ו. הוא כותב ככה, אני אצטט לכם. על כל אחד ואחד מישראל לדעת מהו המקום שהועידה לו ההשגחה העליונה בעולם. כמו פתית שלג שיש לו את המקום שלו, כל אחד מאיתנו יש לו את המקום שלו בעולם. וכשהוא ידע את מקומו, עליו להישאר בו. ולא לנסות לתפוס את מקומו של חברו. כל אחד צריך לדעת, יש לך את המשבצת שלך בעולם. אל תנסה לקחת את המשבצת של מישהו אחר. תתחשב בו. תן לו את המקום שלו. תן לו את האזור שלו שהוא גם רוצה להתבטא. אז תדע שמצד אחד יש לך באמת הזדמנויות. מצד שני, אם אתה תהיה עיוור, עיוור. חזל מספרים על שאול המלך, ששאול המלך, תבינו טוב, חזל אומרים, בן שנה שאול למולכו. הוא כמו בן שנה, צדיק יסוד עולם. בכל זאת האלוקים ציווה את שמואל הנביא להגיד לו, לך תהרוג את כל העם העמלקי. הוא יוצא למלחמה, הורג כמעט את כולם, משאיר את הצון, את הבקר, למרות שאלוקים אומר לו גם את זה להרוג, כי דיברנו פעם בהרצאה על כישופים, שהעמלקים ידעו לדמות עצמם לבהמה, בכישוף. אנחנו אומרים, תהרוג גם את הבהמות. הוא השאיר את מלך אגג ואת הבהמות. מגיע אליו שמואל הנביא, אומר לו, תגיד לי, עשית מה שאלוקים אמר? אמר, בטח. ושמואל הנביא מנסה לרמוז לו, חמוד שלי, אתה בטוח שעשית מה שאלוקים אמר? אמר לו, כן. עד ששמואל הנביא לא אמר לו, זהו, אתה איבדת את המלכות שלך. האלוקים מאס בך. פתאום הוא קלט מה הוא עשה, אבל כבר היה מאוחר מדי. מנסים לרמוז לך כל מיני דברים. אני אומר את זה לעצמי. אשתי, בעלך. רומזים לנו דברים, תשתנה, תמיד. לא נעים לפעמים להיות איתך. אתה בטוח שאתה צודק, אתה בטוח שכולם טועים. בסדר, אתה גם צודק. אבל לא רק אתה צודק. תחשוב על זה. כדי לצאת מהביצה שלך, תהיה פעם אחת אמיתי. תבקש מהקדוש ברוך הוא, אבא, תן לי לראות את הדברים כמו שהם צריכים לראות. זו הנקודה האחרונה אולי החשובה ביותר. בוא נתחבר באמת, באמת, אבל בנקודה הפנימית ביותר, שהנשמה היהודית לאבא לבשמיים. יום השואה. היה סיפור שאותי מאוד רגש, ואיתו אני רוצה קצת לסיים. אישה. אישה שהשם שלה זה פסיה מתייש. הייתה בת 16 וחצי, הייתה באושוויץ. עברה תקופות שלא נדע מצורות, אני לא ארחב בסיפורים, כי הזמן שלנו כבר עזל. עברה תקופות מאוד מאוד, 6 חודשים הייתה שם, 6 חודשים. ריצות, עבודות, אם רק כבר אנשים ביניהם נהיו אפתיות, לא דיברו, כל אחד סגורה בתוך עצמה, עד שהגיעו למצב שאפילו איבדו צלם אנוש, שהיו חוטפים את האוכל אחד מהשנייה, כאילו, זה ויקטור פרנקל שואל בספר שלו, אדם מחפש משמעות, למה יש אנשים ששמרו את צלם אנוש, למה יש אנשים שלא שמרו את צלם אנוש, זה כל הרעיון שלו, אם יש לאדם משמעות לחיים, אז הוא מוכן להתגבר גם הרגעים הקשים. הם הגיעו למצב שהחליטו להתעלל בהם. זהו. שמו אותם על מגרש ענק, עם כל מיני כאלה גחלים כאלה. והם עוד צריכות ללכת על זה. היא הייתה כל כך עייפה, כל כך עייפה, שהיא פשוט לא הרגישה כלום. אבל היא רצתה רק לישון, רק לישון, לישון, לישון. עכשיו, מי שהיה נשכב לישון, או נופל, או משהו כזה, שער יהיו יורים בו. עכשיו, זה היו קצינות אס-אס שמחכות. היא הרגישה שהיא נשברת, די נשברת. הולכת ומתמוטטת. ידע בת 16 וחצי, מה רוצים ממנה? מה רוצים ממנה? היא כבר שכיחה, היא אומרת, די, אני כבר לא מאמינה בכלום, אני לא קשורה לכלום, אין לי משפחה, אין לי ילדי, אין לי כלום, אין לי כלום, גם לא יהיה לי כנראה. והיא התמוטטה. היא שכבה על הגחלים, אז מין כנראה לוחמות מדי, והיא רצתה לישון, די, אני הולך לישון, חלס, אני הולך לישון. הקצינה באה, בה, מסתכלת עליה, והקצינה אומרת לה, קומי, קומי, אם לא אני יורד בך. הרגישה שאין לה כוח. היא נשארת ואומרת, פעם ראשונה, איבדתי את החשק לחיות. ואז אני מצטט מה היא אמרה. כתבנו את זה על הרעיון שאלה. ואז היא נזכרה לפתע באלוקים. והיא אומרת לעצמה, אני לא לבד. יש אלוקים. והוא מכיר אותי. והוא יודע את השם שלי. פסיה נאחזה בו כמו בקרש הצלה. ואז היא אומרת, פתאום אני הרגשתי. שמישהו קורע את ברכיו לצידי, זרועו תומכת בזרועי, וכאילו הרגשתי שזה אלוקים. הפנתה את ראשו, את ראשה, ואמרה לו, ריבונו של עולם, תעזור לי, תעזור לי, שחרר אותי, שחרר אותי, שלא ירחף יותר פחד מוות עליי. תן לי רק חתיכת לחם, פינה שקטה לשים בה את הראש. אוי ריבונו של עולם, אינני מבקשת ממך הרבה. אם יהיו לי את הדברים האלה, אני המאושרת בעולם. היא אומרת, פתאום קיבלה כוחות, בצורה שהיא לא יכולה בכלל להסביר. לא יכולה להסביר. לפתע פרץ בתוכה עושר עילאי, שהחל מקצוות האצבעות, עבר דרך כל הגוף עד הקודקוד, קיבלה פשוט כוחות. גל של חום הציף את נפשה, חימם את גופה הקפוא, כל הלילה היא דמיינה, אני עוד אהיה בחופש. והיא ניצלה. עוד שם לחם כי נביא אותה לברגן בלזן, אני רק מסיים לכם, כעבור 3 שנים היא התחתנה עם שימון בולדר, בני הזוג הביאו לעולם 3 ילדים, כיום יש להם 18 נכדים, 5 נינים, כן ירבו. היא אומרת, תראה מה זה, הגעתי לשפל המדרגה, ובורא לנו פתח לי עוד חור אחד, שממנו לקחתי עצמי והוצאתי עצמי מהמצב שהייתי נמצא בו. רק תושיט היד שאלוקים ירים אותך. חלום של הזדמנויות. אם הייתי מפספסת את זה, לא היה לי את כל הנכדים שאתם רואים פה היום. שמתן לכולנו כוח לצאת מהמצבים שלנו, לנצל הזדמנויות ולא לפספס, כי אנחנו עיוורים מלראות את הטוב שגם הוא נמצא. נצליח? אמן כנרצון. תודה רבה.